מדינת ישראל והציבור הישראלי צריך להבין. אנחנו צריכים, כדי לשנות את המצב שלנו, לקחת סיכונים. אין ברירה אחרת. לקחת סיכונים. עכשיו, אנחנו אמיצים בשדה הקרב. לקחת סיכונים בזירה השנייה. אנחנו, זה משהו שנהיה חייבים לעשות. אחרת מה? אחרת מה שאתה מתאר לא יקרה עכשיו. אז יקרה עוד 30 שנה, עוד 50 שנה. והשאלה, ופה אני מפנה אותה על הצופים, שזה הרכיב השני שצריך בשביל בשלות כדי להגיע להסדר, זה האם הצדדים במצב הקיים הקיזו מספיק דם? אני לא יודעת לענות לך על זה. אני לא יודעת אם הישראלים, אני אומרת את זה עם כאב, הקזנו מספיק דם? בני אדם חיים פה, חיים טוב. אני לא רואה אנשים שהם עכשיו יוצאים נגד, למעט קהל מאוד ספציפי, וגם אותו מייחסים לתפיסה פוליטית לצערי, ולא משהו אחר. נקראים אנשי קפלן, כאילו זה משהו רע.
ונסה סיימן, שלום.
אהלן אור.
ברוכה הבאה לשיחת ביטחון, פודקאסט הביטחוניסטים. נאמר לי פה שהיא מומחית בהצגה עצמית, אני יודע על מסע ומתן. איך היית רוצה להציג את עצמך?
מומחית למסע ומתן. הרבה פעמים אנשים ככה מגרדים בראש ואומרים, מה זאת אומרת להיות מומחה במסע ומתן? איזה מסע ומתן? אז אני אומרת להם, מסע ומתן, ככלל, זה מקצוע. ופה זאת הזדמנות נהדרת, גם להציף קודם כל דבר ראשון, שמסע ומתן זה לא משהו שאתה עושה על הדרך, זה לא משהו שאתה נולד איתו, זאת לא מיומנות רכה, זה מקצוע. ישנם אנשים out there בעולם, שהתפקיד שלהם זה לעזור לאחרים לקבל החלטות בתהליכי מסע ומתן מורכבים. זאת ממש דיסציפלינה. וזה מה שאני עושה למחייתי כבר הרבה שנים. אני יכולה לתת דוגמאות, החל מלגייס הסכמות עבור קבלן לתמ"א 38, הרבה תהליכי מסע ומתן, מסע ומתן קואליציוני, הנהלות ועדי עובדים, מסע ומתן גיאופוליטי, זאת אומרת, מסע ומתנים שמה שמאפיין אותם זה הרבה שחקנים שמעורבים, הרבה נושאים למסע ומתן, וואנס חתמת והגעת לאנד גיים של הסכמה, המסע ומתן לא באמת נגמר. זאת אומרת, הוא כל הזמן אונגואינג, כל הזמן. יפה, וזה המסע ומתן המאתגר באמת.
מדהים. אני רוצה לשמוע ממך עוד, כי יש לנו הרבה נושאים על הפרק שקשורים למסע ומתן, בעיקר על עסקת החטופים, אבל אנחנו רואים את זה גם בפריזמה קצת יותר רחבה, עם המזרח התיכון, סעודיה, טראמפ, די הצהרה, הייתי אומר, או מפתיעה, או לך תדעי איך תפרשי אותה. לפני זה, חברים, פודקאסט שלנו מגיע לכם ראשונים. רק תעשו קליק על העוקב, סאבסקרייב, ואתם שלנו. תעקבו, הביטחוניסטים, כל הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק, ואנחנו איתכם. ונסה בא כדי, לדעתי, לפרש לנו בצורה שאחרים לא יכולים לפרש, איך נראה המסע ומתן על החטופים, עם טראמפ, עם האזור, יציאה מהמלחמה. איך את רואה את זה? מה אנחנו מנסים לעשות? מה אנחנו לא מבינים? מה אנחנו עושים בסדר? מה אנחנו עושים לא בסדר?
אז קודם כל בואו נתחיל, וואו, כמה, אז רגע, לאט לאט נפרוט את הדבר הזה.
איפה להתחיל?
אוקיי? כי הרבה פעמים כשמדברים על הקשרי מסע ומתן, אז חושבים ישר על ההיבטים של החטופים. אבל היבטי החטופים הוא ערוץ שעוסק במסע ומתן להשבת החטופים, הוא ערוץ אחד מיני רבים, שבעצם כל אחד משפיע על השני. אני רוצה רגע להסביר. אם נגיד לצורך העניין, אני ניקח לעולם תוכן אחר, מסע ומתן קואליציוני. אם אני מציעה משהו לשס, לא משנה מי אני כרגע, מציעה משהו לשס, יש לזה אפקט פרפר על יהדות התורה, על עוצמה יהודית, יש לזה משמעות, זאת אומרת, נכון שאני כרגע מתנהלת איתם, אבל המסע ומתן שלי איתם יש השלכות בזירות אחרות. בוא ניקח את זה חזרה עכשיו לתהליכים שמדינת ישראל מנהלת. כל קבלת החלטות בזירה מסוימת, יש לה אימפקט והשפעה על זירה אחרת. ואז השאלה היא, כשאומרים מסע ומתן טוב או רע, באיזה רזולוציה אתה? האם אתה ברזולוציה דריל דאון עכשיו המסע ומתן, כמה ימי הפוגה, כמה חטופים? או האם אתה נכנס לפריזמה, מה שנקרא עוד 10,000 רגל מעל, מזרח תיכון, או יש אפילו כאלו שההסתכלות שלהם היא הסתכלות הרבה יותר רחבה, שקשורה ל-good versus evil, אוקיי? באיזה רזולוציית מערכת מסע ומתן אתה? וזאת הנקודה. אין כזה דבר, ואני אומרת את זה פה לכל הצופים ולכל המאזינים, אין כזה דבר מסע ומתן אחד מול אחד, אף פעם.
אוקיי.
אף פעם.
זה לא אנחנו מול חמאס, את אומרת? מי זה?
אני אגיד יותר מזה. המלחמה היא שלנו מול חמאס? לא. אנחנו מקבלים טילים מאיראן, אנחנו מקבלים טילים, מה שנקרא, אנחנו מבורכים במרכאות. אז זה לא, זה הרבה זירות שמשפיעות אחת על השנייה. דרך אגב, חלק מהעניין הזה הייתה החלטה שלא הבאנו. אז אפרופו מסע ומתן, החלטתם לעזור אחד לשני חברים? אז גם אם עכשיו חמאס נגדנו, למה שלא נפגע בתימן? לא רק אם יורים עלינו נראה עליהם בחזרה. זה שינוי תפיסה שגם דרך אגב לוקחת אותי לקשר שבין הצבאי למדיני בהקשר הזה.
אני מאוד רוצה להתחבר לזה, כי הצלחות מדיניות, אנחנו תמיד רוצים לעבוד בחוכמה, לא רק בכוח צבאי, כי ישראל, מה שאנחנו יודעים לעשות בדרך כלל, רגל מסיימת אין לנו, כלומר, הצלחה צבאית מדהימה.
תלוריה, רגל מסיימת, בדיוק.
יפה,
בדיוק.
אז את זוכרת הפודקאסט שלנו,
נכון.
חברים, תלוריה,
חובה. כדאי להקשיב לו, כן.
מה הכוונה? אני ראיתי את זה במסע ומתן מול חיזבאללה. לא יודע אם תסכים איתי, שברגע שהסכמנו להפסקת אש, אחרי שכבר הם נוגד את כל ההכרזות הקודמות שלהם, למשל, שהם לא יסיימו את המערכה בצפון, עד שיחלצו את חמאס מהברוך. ועכשיו חיזבאללה לא במשוואה יותר. ואפילו יש את הסיפור של ה-ICC, ששר החוץ של צרפת אמר, אתם יודעים, בינתיים, בעצם נתניהו לא יעצר עם היוגול. יש פה הרבה אלמנטים, את אומרת, בתוך מסע ומתן.
זה מתחיל קודם כל באלמנט, מה שקורה במערכת עצמה, אין לנו שליטה עליה. יש אירועים, זה נקרא בשפה המקצועית, off-table events. יש אירועים חיצוניים למסע ומתן, שמשפיעים על ההתרחשויות בו. וזה נכון בכל עולם תוכן. שינוי רגולציה, שינוי מתח, קורונה, לא יודעת מה, תאר לעצמך, עכשיו ניסיון ההתנגשות בטראמפ, היה מצליח, מטורף את הקלפים. זאת אומרת, יש דברים חיצוניים שמשפיעים על ההתנהלות במסע ומתן. כשאני מדברת על המסע ומתן, אני תמיד מסתכלת מהפרספקטיבה שלי, של הצד שלי, כי אחד, הוא היחיד שאני עוד איכשהו יכול לשלוט בו, ושתיים, חשוב שאתה תדע במסע ומתן מה אתה רוצה, ומה אתה מוכן לתת. פה אנחנו נופלים.
איפה ראית את זה? פה. מסע ומתן החטופים, נגיד.
תראה, חטופים זאת נקודה שקוראת אותי מבפנים, כי יש את השיחה המקצועית, שאז אין לי בעיה לעשות אותה, ואז חיי בני אדם זה קומודיטי, ויש את השיחה הרגשית, ערכית, שבה התפיסות שלי מאוד ברורות, אני חייבת להגיד שהן לפעמים מתנגשות, התפיסות המאוד ברורות שלי שצריך להחזיר את כולם אתמול, לא משנה מה המחיר, אני מבינה את המשמעות של מה שאני אומרת בהיבטים הביטחוניים והכל, אבל אם אתה עכשיו, והגעת לנקודה שבה נפגעת, הפסדת, תשלמת מחיר, לקחת פצעים, ובוא נתחיל מההתחלה. זה דרך אגב אמרה, שנורא קשה לישראלים היום להגיד, אני מבינה, אני חלק מאיתנו, אבל צריך שהיא תאמר. היה לנו הפסד, ממנו התרוממנו צבאית יפה מאוד, יש פה, האירוע שקרה בשבעה באוקטובר, הוא אירוע קולוסלי במונחי המזרח התיכון, בטח ביחסים הישראלים פלסטינים. איך אנחנו עכשיו מהאירוע הזה, צומחים ומתרוממים ומגיעים ליום שאחרי, לא כמו שהיינו קודם, אלא אחרת לחלוטין. וזה מחייב רגע הסתכלות בזירה של 10,000 רגל וה-20,000 רגל. כי אם אנחנו נסתכל על זה ברמה, אז השיחה הזאת יכולה להיות שיחת מסע ומתן חטופים, מה אנחנו עושים טוב, לא עושים טוב, המלצות, או וזה, אתה תחליט, כי זה, אוקיי? או אנחנו מתייחסים לזה במה שנקרא, באיזה מגניטוד, באיזה נקודת מעוף ציפור אנחנו מסתכלים על הדבר הזה. אם אנחנו מסתכלים על הזירה החטופים, אז חבר'ה, אנחנו מול ספק יחיד. כל אחד מול ספק יחיד, זאת מציאות שבה יש בן אדם אחד שיכול להחזיר לך את מה שאתה רוצה, יכול לתת לך את מה שאתה צריך. בן אדם אחד. צד אחד, חברת חשמל, כבר לא, אוקיי, אבל תיאורד לסוף דעתי, המשמעות היא בשפת המסע ומתן, לא במשפה צבאית, שאם אתה מול צד ואין לך אלטרנטיבות, אתה הצד החלש. עכשיו, לפעמים אנשים מתבלבלים בין צד חלש במסע ומתן, לעוצמות ושחקן חזק, אני אסביר, שטראוס, אין לי מניות, הכל טוב, זה יכול להיות תנובה, זה יכול להיות כל אחד, כן? היא שחקן חזק או שחקן חלש ביצור המזון בארץ? שחקן חזק, נכון? אבל אם שטראוס יושבת ומולה יושב ספק יחיד של מערכות מידע, הוא היחיד שיכול לספק לה את מה שהיא צריכה. היא שחקן חזק בענף, אבל במסע ומתן איתו עכשיו היא חלשה. כי אין לה אלטרנטיבות. חוזרים לישראל, ישראל באזור היא שחקן חזק. יכולת צבאית, אוכלוסייה חזקה, בטח יותר משכנותינו במזרח התיכון. אבל אם אנחנו מסתכלים לרזולוציה של המסע ומתן בעבור השבת החטופים, אין לנו אלטרנטיבות. אנחנו צריכים להגיע להסכם, הסכמה. יש כאלו שטענו שיש אלטרנטיבות לאורך השנה וחצי האחרונות, מהלכים צבאיים, אני יכולה להגיד לך שאפילו אוקטובר, נובמבר 23, חודש מפרוס המלחמה, אני טענתי גם בכותרות של העיתונות שמהלך צבאי לא יחזיר חטופים.
את יודעת, אבל מה אמרו לי? אני טענתי שבמבצעים צבאיים אפשר להחזיק חטופים. וחצי שנה אמרו לי שאורי מגדיש חצי הצילה את עצמה, ושזה המקרה נדיר, וזה הבדירה, ואנשים שאני חושד שלאו דווקא, בסדר, אינטרס השבת החטופים בראש מעניהם, רובם כן, אבל חלקם לא, משתמשים בזה ככלי ניגוח להגיד, תראה, אנחנו צריכים בסוף לחתום על כתב קנייה ולחזור ל-Square One. זה הרגשה שקיבלתי, ואז קיבלנו את הסיפור של שני ארגנטינאים, ואז קיבלנו את מבצע ארנון, ואז קיבלנו חילוץ של עשרות גופות מרצועת עזה, דרך כל מיני מבצעים, שבסופו של דבר, את תגידי לי אם הם הפעילו לחץ על חמאס לוויתורים בעסקה.
אני יכולה לתת לך בקאונטר הזה, ולהגיד לך, תראה כמה יצאו בלי אובדן שחיי אדם אלן חיילים בפעימות הראשונות, מיד בפרוץ המלחמה. מה האלטרנטיבה יותר טובה? להילחם כדי להשיב, או לדבר כדי להשיב?
זה לא התאפשר בזכות הלחץ הצבאי?
אני מחייכת, התשובה היא לא. עוד פעם, אני בדיוק דיברתי על זה השבוע בתקשורת הזרה. הפריזמה שלה, אנחנו נותנים המון משקל להיבטים הביטחוניים ממכלול ההיבטים. אבל ההתנהלות של מדינת ישראל בזירות מסביבה, יש להם משמעויות ביטחוניות, חברתיות, דתיות, אידיאולוגיות, יש פה הרבה היבטים. אתה תגיד לי, ונסה, קודם כל ביטחון. ולכן אני מקשיב קודם כל לאנשי הביטחון. אני אגיד לך, סוגיית החטופים היא לא סוגיה ביטחונית. למה אנחנו מייחסים את הסוגיה של השבת החטופים לסוגיה ביטחונית? זאת לא סוגיה ביטחונית. אם הם ישובו או לא ישובו, לא יסכן או יגדיל את הביטחונם של מדינת ישראל. למה? כי יש מחירים ביטחוניים להשבת החטופים. נכון, אבל יש גם מחירים נוספים. מי קובע שהמחירים הביטחוניים משקלם גבוה יותר או גבוה נמוך ממחירים אחרים? וזה דיון שמדינת ישראל, מדינת ישראל על ממשלותיה, אפילו לטעמי העם אף פעם לא שאל את עצמו. סוגיות ביטחוניות הן אחת מהפרספקטיבות. אני, דרך אגב, חושבת שביטחונית וויז, אנחנו הרבה יותר בטוחים היום מאשר מהשישה באוקטובר. ביטחונית. יש עוד אלמנטים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כמדינה שרוצה להמשיך לחיות פה, להתקיים פה לעד. וזאת הנחת המוצא שלי, זה דרך אגב האינטרס היחיד שלנגד עיניי. שמדינת ישראל, בתור מישהי שגדלה בגולה, אוקיי, מדינת ישראל היא חשובה לי מאוד, שאין ספק שהיא here to stay. איך אנחנו מנצלים, ממנפים את חלון ההזדמנויות שלצערי הקרה בשבעה באוקטובר, על מנת להביא למטרה הזאת? זה מחייב דיאלוגים. לא יעזור כלום.
ואם במהלך הדיאלוג, למשל, הצד של חמאס, או ג'יהאד איסלאמי, או אחרים, לא מסכים להביא לך אותם. אתם יודעים מה? לקחתי עכשיו קלף מיקוח, שקוראים לחטופים.
כן.
זה מונח על השולחן.
נכון.
אני רוצה ממך משהו בתמורה.
נכון.
ואז אתה נכנס למסע ומתן,
והוא ידורש ממך... רגע, תלוי מה.
כל העולם וכל הערים והגבעות.
בוא נדבר על מה. דרך, אני חייבת להגיד לך דרך אגב, מה שחמאס מדבר, והוא מבקש מתחילת הלחימה את אותם דברים, אנחנו פשוט, דרך אגב, יש לנו אוזן סלקטיבית. אוקיי? זה... כי אם היינו באמת מקשיבים ולוקחים ברצינות את אויבינו, אז היינו מתנהלים אחרת. האוזן שלנו נינוחה ללשמוע את מה שכבר מצדד או מתכתב עם הפרדיגמות שלנו, וזה אנושי. אבל הם אומרים, זה, תפסיקו את המלחמה, תקבלו את החטופים. עכשיו אנחנו נדבר על הערכות של סיכוי ההצלחה של הדבר הזה, או המשמעויות של הדבר הזה. אבל להפסיק את המלחמה ולהחזיר את החטופים, אני לא רואה בזה משהו שהוא אפוקליפטי. אני, המלחמה שלי לא עם חמאס. המלחמה שלי היא הרבה יותר גדולה. אני מחר מחרתם יכולה לחזור, אני צריכה להיות אסרטיבית ובטוחה בעצמי וביכולות של מדינת ישראל. רוצים הפסקה? קבלו הפסקה. הנה מה אני רוצה בשביל ההפסקה הזאת, והנה מתי יקרה שלא. אנחנו לא שמים דרישות מצידנו, אור.
איך את יודעת שאנחנו לא?
זה משהו שדרך אגב, אני מחייכת כל הזמן, זה מה שאני אומרת כל הזמן, גם בחדרי חדרים, גם במקומות שבהם אני נקראת כדי לתת את דעתי על תהליכים שקורים. הישראלי הוא לא פרואקטיבי במסע ומתן. הוא ריאקטיבי. תן לך דוגמה. מי הראשון לתת מספרים? אתה עכשיו רוצה למכור את הבית, רוצה לקנות את הבית, אתה יושב מולך, יושב על השולחן, וזה פתאום כולם, מי ממצמץ ראשון? נו, אז כמה אתה רוצה? לא, כמה אתה רוצה? כל אחד מתחמק. דרך אגב, יש סיבות לדבר הזה, למה אנחנו מתחמקים, אבל הדבר הזה אוטומטית מייצר סיטואציה שאנחנו קודם כל רוצים לראות מה יקרה בצד השני, ואז להחליט מה אנחנו עושים. אז מי מנהל את האירוע? אם אני מחליטה שאני מחכה לראות מה הוא יעשה כדי להחליט מה אני עושה, לא, ממש לא. אני עושה, פועלת במסע ומתן, בצורה פרואקטיבית, לפי מה שאני חושבת שנכון עבורי, קורה משהו אחר, אני עושה תיקונים, אני עושה חשב מסלול מחדש, כמו בווייז. אני אסביר לעניין חמאס. אני גם אמרתי את זה בטח ובטח אחרי סוף הפעימות הראשונות, שממשלת ישראל תבוא ותצעיר, אנחנו כרגע בחיסול סינואר, בחיס סינואר, אמרתי את זה, שמדינת ישראל עכשיו תעמוד על כל במה ותגיד, אנחנו חיזלנו את אויבינו שפגעו בנו. סינואר איננו, דף איננו, כמובן בצפון אחר כך נסראללה איננו. כעת אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה, לרבות מדינות העולם, לשבת איתנו על מנת לקבל החלטות על הסדרת האזור אחת ולתמיד. מדינת ישראל, ממשלת ישראל לא רוצה מלחמות, אנחנו רוצים, מה שאנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו דרך אגב. אוקיי? מדינת, בוא, קדימה, אנחנו מזמינים את כל הקהילת חבר המדינות העמים, לשמוע באיזה רעיונות יש לכם, אנחנו נשמח. לא, לא נעשה. למה? תחשוב שכדי להגיע לחזון, אתה צריך להפעיל שני יכולות. אוקיי, כמו, לא יודעת מה, כמו יד ימין ויד שמאל. יד אחת זאת אז יד של הכוח, העוצמה הצבאית, פה יש לנו כזה שריר. למה? כי טיפחנו אותו לאורך השנים, ועם השריר הזה תראה מה קרה. דרך אגב, סליחה, אבל צריך לאמר, אוקיי? מה אם...
גם ההצלחות צריכות לאמר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
צריך לומר גם את זה, מעולה.
צהל, אני... בסדר, צהל זה, 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 זה. אבל זה בדיוק העניין. צהל זה זה כשזה מגיע לצעדים ומהלכים צבאיים. לקחת את זה ואת ואת ההסתכלות הזאת גם למסע ומתן, זאת טעות. זאת טעות עמוקה. אני שמחה. במובן המקצועי, שעכשיו צוותי מסע ומתן עברו מצבאים שהפוקוס שלהם הם עולם המודיעין, לאנשי אג'ט דיפלומטיה ומדינאות, טרון דרמר, זה, 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 זה מבורך מבחינתי. אז הזרוע הזאת, רק לסיים את זה, הזרוע הזאת, שהיא הזרוע המדינית בעצם, לאורך השנים אנחנו ייבשנו אותה, תראה מה קרה למשרד החוץ, זה כאב לב גדול. אני כל הזמן, עכשיו גדעון שר הוא שר החוץ, כל הזמן אני אומרת, בואו ניתן את אותם עקרונות, כמו שפותחים צעירים בצבא, כמו שיש כיתה, יש חייל, יש זה, יש כיתה, יש פלוגה, בואו נעשה את אותו דבר ונבנה חיל משרד החוץ שיפתח את הנרטיב הישראלי בעולם. עם אותם עקרונות צבאים רק לעולם הזה. פה אנחנו...
נסי להחמיא, כי המצב שלנו לא טוב. אז,
כן,
כן, כן. אנחנו לא משקיעים בהסברה, והטעות אולי...
דיפלומטיה ציבורית.
שורשה במילה הסברה.
בדיוק.
נכון. כן. כלומר, אל תסביר את מה שאתה עושה, אל תסביר את עצמך, אלא תייצר נכסיות.
אני גם אגיד פה... יותר מזה, גם מי שיכול לתפוס הסברה כפטרונייזינג, mm-hmm. כן, שאני מסביר לך.
מנספליינינג, כן, okay. אני אסביר לך.
בדיוק.
כן.
לא, לא, זה הנרטיב שלנו. בכל אבל... מקום הוא צריך להאמר.
תראי, שאלה בסוף, הרי זה לא כל כך פשוט, כמו שתיארת את זה. ולמה? בתחילת המלחמה, חמאס לא בדיוק אמר צמו את המלחמה, אני אחזיר את כולם. למה? תחשבי שהחטופים, וזה גם מה שאמרנו כל השנה, החטופים זה קלף בידיים של חמאס. ברגע שהוא מוותר על הקלף הזה, על המגן הזה, מה מונע מישראל לעשות לו? מה שעשתה לחיזבאללה. שום דבר. עכשיו...
מה ישראל עשתה לחיזבאללה?
הנזק לחיזבאללה היה מטורף.
גם לחמאס בדיוק. בדיוק, ועדיין הם שם שניהם.
כן, אבל החופש גם לחסל בכירים, אנחנו בסדר, גם ברמה מודיעינית, אבל גם ברמה של, בסופו של דבר, בחירי חמאס, ואנחנו יודעים מעדויות של חטופות שחזרו, הקיפו את עצמם בחטופים ישראלים. עכשיו, העסקה שהייתה במאי, מה חמאס אמר? תסיימו את המלחמה ונחזיר לכם את כולם? לא. הוא אמר, 33 חטופים, תמורת חודש הפסקת אש, ואז נדבר.
מה שיש עכשיו?
כן.
מה שיש עכשיו?
ואולי נדבר בסוף ה-33 חטופים, אולי להחזיר לכם את כל המאה ומשהו האחרים.
נכון, אז בוא נתחיל.
תמורת זה שכבר תאבד את כל המנופים שלך.
תראה, יש לך סאבטקסט.
אתה נסוג מציר פילדלפי וציר נצרים, אתה נסוג מהרצועה, אתה משקם את הרצועה, ואז אולי נחזיר לך.
שים לב. יש לך סאבטקסט. הסאבטקסט אומר, אני לא מעריך שהם יעשו את זה, אני מעריך שהדבר הזה הוא לטובתם ולא לטובתי. דרך אגב, ברמה אישית אני יכולה להסכים איתך, אבל במסע ומתן, עקב לצד אגודל. בוא נתחיל. בטח כשיש רמת עוינות כזאת, המילה אמון, הרי מה אתה אומר? כולם אומרים לי מסביב, אי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין. אני לא צריכה אמון במסע ומתן. אני צריכה ערבויות וביטחונות. אוקיי? עכשיו, כשלא הרגשנו שיש ערבויות וביטחונות עבור הצד שלנו, עיין ערך ביידן, לא נמנענו, כשהרגשנו, ולא רק אנחנו, שיש ערבויות וביטחונות, יש מי שפה בשביל להיות הגננת, אוקיי? סליחה, על ה... אז פתאום משהו אחר קרה. העסקה לך שעצמה קורית. הערכות שלנו לגבי סיכויי ההצלחה והמשמעויות להמשך השתנו. כי דברים קרו בגיאופוליטיקה, ביידן התחייף בטראמפ, אז דברים קרו. אבל הטרייד-אוף על השולחן הוא אותו טרייד-אוף.
ואם יגידו לך שהתמונה היא לא רק עזבי רצון טוב, התחייבויות וערבויות. ואז מגיע מצב שחמאס, הרי המטרה האסטרטגית שלו זה לא קונה ובעל דירה, כן? המטרה של חמאס...
גם אנחנו, המטרה שלנו היא לא להיות לוי דוויז עם חמאס, נכון? גם אנחנו, אם אנחנו רוצים, אם חלק מהעניין, זה גם להניש אותו אם צריך. גם אנחנו יכולים לשים מה יקרה אם.
אבל בסופו של דבר, כל הבעיה הייתה גם בעיני הציבור הישראלי. שחמאס יקבל את כל מבוקשות תמורת החטופים, לפחות, כן, במסגרת מה שהוסכם, אבל ישתחררו מאות ואפילו אלפי מחבלים ליהודה ושומרון ולעזה. ועזה תשוקם, ובסופו של דבר הוא יחזור...
רגע, שנייה, זה בעדן, בעדן, בעדן.
הוא יחזור לשישה באוקטובר.
זה בעדן, בעדן, בעדן.
ונחזור על כל המחזור.
הנה, אפוקליפטיות.
ויציביום, וזה הטענה.
אפוקליפטיות, אפוקליפטיות, אפוקליפטיות.
קרה, שבעה באוקטובר.
בסדר, אבל עכשיו אנחנו... זה שבעבר זה קרה, זה מחייב שזה יקרה בעתיד? מדינת ישראל והציבור הישראלי צריך להבין, אנחנו צריכים כדי לשנות את המצב שלנו לקחת סיכונים. אין ברירה אחרת, לקחת סיכונים. עכשיו אנחנו אמיצים בשדה הקרב, לקחת סיכונים בזירה השנייה, אנחנו זה משהו שנהיה חייבים לעשות, אחרת מה? אחרת מה שאתה מתאר לא יקרה עכשיו, אז יקרה עוד 30 שנה, עוד 50 שנה. יש, לאורך השנים אנחנו מצליחים להתגבר על הדברים הללו. מספיק פעם אחת, פעם אחת שלא נצליח ונפוזר כולנו לתפוצות. אנחנו צריכים לקחת סיכונים. איזה סיכונים? בעבור מה? אתה יודע, אתה אומר, ואז הם ישמקמו את עצמם, ואז ואז ואז. אבל אם בינתיים אני, כמדינת ישראל, עומדת על הרגליים האחוריות שלי, משהו שלא קרה וזה בשליטתנו היה, אוקיי? לומדת ברגליים האחוריות והתקפית, כדי למנוע מהדברים הללו לקרות, במקום הקונספציה שבה היינו שחמאס מורתע כל הזמן, ההבנה, מורתע, לא מורתע, אם קורה, לא מעניין אותי, אם קורה משהו, נכנס. זה בשליטתנו לעשות את זה? אם יש לנו את זה בהסכם ותקשורת עם מדינות העולם, ידידותינו בעולם, עוזר לנו? אם אנחנו במקביל מפתחים מערכות יחסים עם מדינות ערב מתונות, זה גם ישנה את השיקולים בזירה? זה לא... אם, אני מסכימה איתך שכן. אם עכשיו אתה נותן להם הכל, הולך אחורה ולא עושה כלום, חבר'ה, הם יבואו אלינו, הם רוצים להרוג אותנו. ואת זה אני מדברת לפוליטיקאים ולמדינאים שלנו. זה חוזר לעשות משהו אחרת ממה שאתה, מהאוטומט שלך. פה אנחנו נופלים.
זהו, ואנחנו גם, מדינת ישראל, אנחנו עם שריר גדול, כמו שאמרנו, אבל מהלכים מדיניים לא תמיד עשינו. ועכשיו השאלה...
רגע, רגע, לא תמיד עשינו? בהגדרה, הדיפולט ההתנהלותי של, של גורמי חוץ בארץ היה להחרים את אג, לא להגיע לאג. למה?
שזה הטעות?
בטח.
למה?
למה שאני לא יעמוד, אני הייתי מתמחשת שופטת. אם הייתי כשופטת, כפרספקטיבה שזה שעומד על הכס, שומע כל הזמן רק צד אחד, מה? שנהיה שם, שניתן את הסיפור שלנו?
את יודעת מה הטיעון, כן? תאימו לתליין של המפלגה הנאצית ותשמיד את הסיפור שלך. בסוף,
המקום שכל כך מוטה, כל כך חצדדי. אבל אני כבר לא ערב רב. אבל אני כבר לא קצון לטבח. זאת לא נכון, אני יכולה לעמוד שם ועושים את זה.
לא, נתתי משל למקום שהוא מוטה בהגדרה.
אז מה?
מוטה בהגדרה.
אז מה? אז אם אתה לא תהיה שם, זה ישתנה? ההפך. תהיה שם, אולי זה משהו שישפר.
אבל ניסינו, שלחנו את אהרון ברק ושלחנו משלחת.
רגע, אהרון ברק שלחנו אחרי שמתי? מתי? אחרי שבאמת היו סיכונים משמעותיים, לרבות סיכונים אישיים על אישים במדינה, לגבי ההתנהלות של האג. אבל מסתכל אחורה, שנים אחורה, זה היה חגיגה של הנרטיב הפלסטיני-ערבי, כאילו אנחנו קולוניאליסטים, ושום אחד לא הביא שום קול אחר.
זאת אומרת, שווה להיות בזירה ולא להפקיר אותה?
אם אתה מפקיר את הזירה המדינית, אתה לעולם תהיה בקונפליקט, לעולם תחיה על החרב, ומתישהו אתה תתפזר מפה. 150, 70, 100, 200, מתישהו זה יקרה.
מדינה, אבל שאנחנו מסכימים על הסיפור המדיני, שיחסים מדיניים ובריתות, כן. שזה מכפיל כוח אסטרטגי, אנחנו מסכימים. מפה ועד להכיר בסמכות של בית משפט עוין, זאת אומרת, ארצות הברית לא חברה בו.
אלו כללי המשחק. אלו כללי המשחק.
הנה, טראמפ יצא.
הרי, דקה, אנחנו לא טראמפ, אנחנו לא ארצות הברית.
מועצת זכויות האדם.
אנחנו, זה כללי המשחק, זה כמו שעכשיו אנשים נורא מתלוננים על הפוליטיקה, אבל לא מוכנים לקחת את המשחק הפוליטי. זה המשחק. נכון, המשחק לא פייר, הכללים שלו לא הוגנים, הכל טוב, דרך אגב, השיחה שלא פייר לא הוגן, זו שיחה רגשית. אם אני רגע מורידה את הכובע שלי כאשת מקצוע, איזה בסה. איזה בסה שאנחנו הצודקים, אנחנו הטובים. אני מדברת בכוונה במונחים הכי ילדיים, כי זה מה שיוצא. איזה בסה. עכשיו, אנחנו מתמודדים עם זה או בוכים על זה? מה אנחנו עושים? אני רוצה שנתמודד עם זה. וזה נכון, זה דון קיחוטי, זה תחנות רוח. אבל אז מה האלטרנטיבה שיש לך?
אם היית יושבת בצוות המסע ומתן היום, בואי נגניח שתתאמרי לעשות דבר כזה, והנה את... מובילה במקום דוד ברנע או רון דרמר, את מובילה את הסיפור של החטופים. אני לא, לאו דווקא דברים ספציפיים, אבל באיזה גישה את באה? מה את רואה מול העיניים שלך?
אני אגיד לך. אני אגיד לך.
צד במסע ומתן.
אני אגיד לך. אז קודם כל, זה הגישה מתחלקת לשניים. הגישה בהתנהלות במסע ומתן הפנימי, מול הציבור הישראלי, מול הגורמי קבלת החלטות, כנושא ונותן מטעם מדינת ישראל, מה אתה עושה פנימה, ומה אתה עושה החוצה. החוצה מול המתווכות, מול, בסדר? צריך להיות כן קשר. אז קודם כל, בדבר הכי פשוט, יחס של אחד לשניים. מה הכוונה? אם עכשיו אתם מתכוננים למסע ומתן, על מה אנחנו הולכים להגיד למתווכות, כשניפגש בקטר, כשניפגש בזה, אז זמן, כמה זמן יעדתם למסע ומתן שם? זמן כפול ומשולש, אתם צריכים להתנהלות הפנימית. למה? כי ההתנהלות הפנימית היא מקור האתגר במסע ומתן. פנימה, מדינת ישראל, עזוב מדינת ישראל, ממשלת ישראל, לא ברור לה מה חשוב יותר ממה. לא ברור לה בגלל הרבה סיבות. חלק מהסיבות זה אירועים חיצוניים, זה ניהול סיכונים, פוליטיקה, הרבה שיקולים. עכשיו, אם אתה לא יודע מה חשוב לך יותר ממה, ואתה שולח עכשיו מטעמך מישהו שעשה את המסע ומתן, מה הוא יביא לך? בסדר? זאת אומרת שהגדרת המנדט... זה המסע ומתן הפנימי. והנה אני אגיד פה משפט שזה בדיוק העניין. ההכנה למסע ומתן חיצוני, דרך אגב, זה תמיד נכון. ספק, לקוח, כל סוג של מסע ומתן בכל סוג של עולם תוכן. ההכנה למסע ומתן החיצוני הוא בעצם המסע ומתן הפנימי. הישראלי, פנימה, לא מי יודע להתנהל. לא, כאינדיבידואל. אומרים לי אין ספור פעמים, נהלים בכירים, אומרים לי, הרבה יותר קל לי לדבר עם הלקוח, מאשר עם הבורד שלי. אני אומרת לו, ברור. גלעד שר, ראש צוות המסע ומתן בקמפ דיוויד, יש לו אמרה מאוד מפורסמת, הוא תמיד אומר, המסע ומתן, ונדברתי איתך בשנת 2000, עברו 25 שנה מאז, המסע ומתן האמיתי זה עם הישראלים, לא עם הפלסטינים. ואז בזמנו, עם כל מה שכולם אמרו, היה לך אוטוריטה אחת, ערפאת היה שחקן חזק אז בזמנו, זה לא כמו המצב היום, שכאילו יש היפרדות הייצוג, אני כל נקראת לזה בצד השני, ועדיין המסע מתן הקשה היה להחליט אנחנו, מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מוכנים לתת. אנחנו עדיין שם אחרי 25 שנה, ביתר סט.
אז אם מסתכל באמת, הזכרת את קמפ דיוויד, אפשר ללכת אחורה לאוסלו, ועוד יותר אחורה, את יודעת, מול הפלסטינים אנחנו מתנהלים צבאית, כן? באכיפה, בפעולות למניעת טרור, במעצרים, בחיסולים, במבצעים. אוקיי. פלסטינים, בואי, אנחנו מכירים את החומר, חבר'ה שרואים במאבק מזוין מול מדינת ישראל, יעד לאומי. ויש פה לאו דווקא גם עניינים כמו בטרנזקציה עסקית, מדובר במאבק אמוני ואידיאולוגי, כמו שהזכרת בהתחלה, דת וכו'. באנו למסעים המתנים האלה, איפה את חושבת הצלחנו ואיפה פספסנו? אני מדבר רגע על תסתכלי על ה... לא דווקא עמדה פוליטית. תסתכלי על הראש של מי שבא לשאת ולתת, מה הוא נסע ומה הוא נתן.
מהצד השני, מהצד...
נתחיל מהם דווקא, מעניין אותי לחשוב.
אז אני אגיד ככה. יש התרבות האסלאמית, וזה יגידו לך גדולים שמומחים באסלאם, שיש את האפירנס, שיש את מה שהם רוצים להראות לך ולעולם, ויש את מה קורה בפנים. אוקיי? ולאורך ההיסטוריה, בטח הפלסטינית, אזרחים פלסטינים ממש הוצאו להורג על זה שהם חשפו החוצה כביסה מלוכלכת, בכל מיני הקשרים. החוצה, זה גם נאמר, החוצה, הם כל הזמן מייצרים נרטיב של חוזק, של עוצמה, של ניצחון. מה שכואב לנו ומציק לנו, זה כאילו אצבע בעין, זה נה, 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 אני בזכות, אני ניצחתי. אבל חברים, בואו לא ניפול שם. אנחנו קטשנו. אנחנו ניצחנו. לא קיבלנו את מלוא מאהבנו. נכון? נכון. ולמה לא קיבלנו את מאהבנו? הדבר היחיד, וכמו שאמרת, הלאברג' היחיד, הוא החטופים, וזה גם משהו שאנחנו רוצים. אני יכולה, עוד מעט אני אחזור לזה, אני זוכרת שעבדתי לצידו של אחד מצוותי המסע ומתן בתקופת גלעד שליט, אז אני אתן לך אנקדוטות אז מאותה תקופה גם, אבל אני יכולה להגיד בפה מלא, ברור שאם אתה במסע ומתן, אתה צריך גם לדעת מה אתה נותן. מה אתה נותן? אז פילדלפי לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אז מה כן? מה כן? ואז קופץ תחושת הצדק. אני עוד אתן להם אחרי מה שהם עשו, אתם צודקים, אנחנו צודקים. אני רוצה להיות חכמה. כן, כן, למה? כי לאורך השנים הזנחנו, כי לאורך השנים, אני יכולה להגיד לך אפילו על עצמי, אכלתי סושי, יצאתי לחול, עשיתי ביזנס, לא אף אחד פה לא חשב על, 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 על העוצמה של הדבר הזה, בטח לא אנשים שהם אנשי מרכז, בטח לא שמאלה משם. אנחנו במציאות אחרת עכשיו, והמציאות האחרת הזאת היא מחייבת צעדים אחרים. וזה לוקח גם להערה של טראמפ ולהצערה של טראמפ, שאני יכולה להגיד, אני מחייכת כאשת מקצה, אני אומרת, let's reshuffle the cards, כי באמת לפעמים כשאתה מגיע לדדלוק, פשוט אולי עדיף להביא הצעות, זה הבסיס לחשיבה יצירתית בפיקינג טנקס בכל עולם עסקי. בוא נדבר עכשיו על דברים הזויים, בוא נראה מה יקרה. כולם עכשיו אומרים הזוי, אני אומרת, רגע, האם עכשיו, לפני 3 שנים, היו אומרים לך, ישראל תירת טילים על איראן? כולם אמרו, עזוי, הרבה דברים עזויים, ובסוף, לא. אני, סליחה, אני לא רוצה להכיס אף אחד, בן גביר, שנים הייתי שומעת על כמה הוא עזוי, וזה עזוי, וזה משיחי, וזה אחרי, והנה, הלאה. נמצא שמה, שלא נאמר אפילו חלק ממיינסטרים מסוים היום. אז זה שאנשים סבורים מהפרספקטיבה שלהם ינואר 25 שזה הזוי, סבבה. כל יזם מתחיל יגיד לך, כולם אומרים לי בסטארט-אפ שלי שאני הזוי. ככה מתחילים. בואו נראה לאיפה זה יתקדם, אבל אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים, לנצל את הדבר הזה.
אמרתי לעולם, הסטארט-אפ יכול להגיד לך שמי שהקים את החברה שלי, כולם אמרו עליו שהוא הזוי, והגיע לשם. וגם אנשים מקימים 3-4 נכשלים, ה-50 מצליח.
נכון.
אבל בסוף
ככה גם בגישה במסע ומתן עם הפלסטינים. זה ששנים אחורה לא עבד, אז מה, זהו? לא. ממשיכים לנסות מהיקב, מהגורן, מכניסת החירום, מהדלת, פרו-אקטיביות. בסוף, הסתדרו הכוכבים הרלוונטיים בשביל להביא לרגיעה ארוכה. עיין ערך מצרים, ערך ירדן, כל אחד מסיבותיו הוא. כשסדאת יצא מהמטוס בסוף שנות ה-70 בירושלים, עוד בארץ חשבו שזה סוס טרויאני וייצאו עם חיילים מצרים ויתחילו לראות. משמע, רמת חרדה, עוינות, אי אמון מאוד גדול, צעדים שונים ממה שרגילים לעשות, שבעולם הפוליטי זה אפילו סכנת חיים, אנשים שניסו לעשות את זה נרצחו לאורך השנים, על מנת לעשות משהו אחרת. זאת מנהיגות.
את רואה את הטכניקה של טראמפ בסוף? שגם ניסו להתנקש בו, דרך אגב. זה בכלל, כמו שאמרת, זה אירוע שיכול לטרוף את הקלפים. ברמה של טראמפ, את אמרת, הנה, הוא מניח משהו מטורף על השולחן, ופתאום לכולם יש דעה על זה. פתאום זה כבר אישו.
ומדברים על זה.
אבל הוא לא בא מהחל משרד החוץ שרצית להקים קודם. הוא בא מעולם עסקי לגמרי. יכול להיות שגם טאנל ויז'ן של גופים דיפלומטיים כבדים, יכול להיות באוחריך, יכול להעיב עליך, יכול למנוע לך דברים.
טאנל ויז'ן ביטחוני, טאנל ויז'ן עסקי, טאנל ויז'ן אקדמי. אוקיי? בטח, זה תמיד יכול להיות. ובגלל זה, מה שאני הייתי מבקשת ממקבלי ההחלטות במדינת ישראל, זה דווקא לפתוח את היריעה לחשיבה של אנשים שונים, ולהקיף את עצמכם באנשים, מדעות שונות, מתפיסות שונות, מקהלים שונים, מדיסציפלינות שונות, כי האתגרים שלנו הם אתגרים קיומיים, אוקיי? אז, ולא להקיף את עצמנו באנשים שהם עושי דבריו של משה חיים או יוסי. כי זה מהמדינה שלנו, זה לא אדם זה או אחר. זה סוגיות של, 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 של להיות או לחדול בתפיסה שלי.
את רואה שהיום אנחנו מובילים את הצורה הזו בצורה לא מספיק, היא לא מספיק מגוונת, לא מספיק
חד משמעית.
מה חסר לך שם בעצם? כי את כל כבר חצי שעה מדברת מה חסר לך בגישה הישראלית.
אני
אבל
אגיד.
עכשיו אנחנו במצב, אנחנו עמוק בבוץ.
אני אגיד, נכון.
ומה?
נכון. אז קודם כל, אם אתה שואל אותי במילים אחרות, מה היית ממליצה עכשיו לממשלת ישראל לעשות בהתנהלות שלה? אז קודם כל הייתי מציעה שיקום חמל. ממש ככה, חמל. שכל חמל יש לו ראש יחידה. שהוא מתכלל את התהליכים. דרך אגב, עזוב אותי מי ממנה, מי זה, מי מנהל את זה, זה. אני בתפיסה שאומרת, ראש הממשלה שיבחר כראות עיניו, הוא איש מספיק ותיק ומנוסה, שרק רעיון קונספטואלי, תעשה חמל. יש לך אחרי זירת התרחשות איראן, טורקיה, ירדן, מצרים, סעודיה, אוקיי? ארצות הברית, מדינות אירופה, כל אחד יש לו התנהלות דיפלומטית מדינית, זה המון עבודה, אני לא צריכה להגיד לך, אתה יודע את זה, זה המון עבודה. זה אחד. שתיים, ליזון, נספח למישהו צבאי, על מנת להגיד, אוקיי, אם אנחנו עכשיו הולכים ומציעים להם את זה, מסכן אותנו צבאית, לא מסכן אותנו צבאית, אני צריכה להבין. מישהו שמתכלל את כל הדבר הזה. עכשיו, זה לא משהו עזוי, כי במעשים אותנו עם קואליציונים עושים את זה. אוקיי? בסדר? להביא מתכלל, להביא מתכלל, כן, להביא מתכלל, ולהביא, אוקיי, ממש, עכשיו אתה אחראי על ערוץ המסע ומתן עם משה, עם עשייה הזאת, אתה עם עשייה הזאת, תחזור מפגישה איתו, תגיד לי מה היה, ואתה אוסף את כל הנתונים, כדי להחליט איך אתה מקדם את הספינה הזאת ליעד. יש? אוקיי? יש לזה מחירים.
זאת אומרת, קונבנשן, זה קצת מזכיר, מחזיר לדעת, ועידת מדריד, ועידת...
לא, לא.
שאתה בזמנו, כלומר.
לא כוועידה, כשיטות עבודה.
נשב, ללרלר, ננסקס, ובסוף ישראל תעשה מה שהיא רוצה, וארצות הברית תעשה מה שהיא רוצה.
אוקיי, אז פה אתה לוקח אותי,
עבד עצור. עבד המתכון הזה?
עצור.
עד עכשיו?
קודם כל, זה לא המתכון שאני מדברת עליו, אני מדברת על התנהלות פנים ישראלית.
אוקיי.
בסדר? לא עם מדינות אחרות. אני שולחת את משה, הוא אחראי, הוא איש הקשר להתנהלות עם סעודיה, יש לו מומחה סעודיה, יש לו זה, יש לו זה, יש לו זה, מתייעצים. מה לדעתכם, אגף סעודיה, מה לדעתכם יקרה, אם עכשיו אנחנו נתקוף את איראן? איך הסעודים יגיבו? כי יש קשר, נכון? אוקיי? חשוב שנתנה לנו התמונה הזאת. זה צריך לעשות בתאום ובאלימה. ופה אנחנו נופלים.
אנחנו מתנהלים כמו סוליסטים? מה את אומרת?
ממדרים, כולם ממדר, כולם ממודר, הכל ממודר. זה, אסור לדעת, אסור זה, אסור זה. אחד את השני. לא? אנחנו צריכים לעבוד. וזה, אפרופו, אתה שואל אותי מה חסר בהקשר הזה? תפיסה נשית בהקשר הזה. אוקיי? למה? לא כי אני אישה. אני דרך אגב נוסעת ונותנת מאפייני משא ומתן גבריים, אוקיי? לא בגלל שאני אישה. בגלל היכולת לדבר, גם אם אני לא מאמין לך וסומך עליך, ואתה לא אח שלי.
חסר לנו הדבר הזה.
מה זה חסר לנו? אנחנו חבר מביא חבר. אם אתה היית איתו במילואים, אז הוא אח שלך, אתה סומך עליו. אם אתה לא מכיר אותו, בטוח שהוא בא לרמות אותך. או אנחנו אוכלים סרטים. תחשבו על משא ומתן שלכם. פשוט, תנאי העסקה, דירה, דברים, אתה יודע, של היום-יום. אני קוראת לנו בלוקבאסטרים, אוקיי? כן, לא, בוא ננסה, אני לא סומכת עליך, כמו פוקר, אוקיי? אני לא סומכת עליך, אני לא יודעת מה הקלפים שיש לך ביד. איך אני יודע? אני אמשיך לשחק. אם אני לא אמשיך לשחק ואני אחשוב בטוח שיש לך פול אס, יש כזה דבר, נכון? אוקיי? פול האוס או וואטאבר. פול האוס,
כן.
אז אתה לא, אני לא אשחק טוב.
מה לי מטאפורת ספורט הייתי משתמש
בגלל, אבל אני פשוט... זה... זה, אתה לא יודע מה הצד השני. אתה צריך להתנהל אופטימלי עבורך, לראות מה יקרה, ואז להחליט. סטפ ביי סטפ.
יש פה סוגיה נוספת שמעניין אותי לשמוע התייחסות ממך, שבסוף כל שחקן קצת בא במיינד אחר. כשישראל באה למשא ומתן, היא באה עם מטען, בסדר, ביטחוני, גם צריך להכיר בזה, פירמידת מסלו, קודם כל החיים, אחר כך איכות חיים, אנחנו רגילים למאוד מציאות ביטחונית מאוד דחופה. ארצות הברית של טראמפ היום...
הכל דחוף לישראלי, לא רק המציאות הביטחונית. זאת, זה אפרופו.
וואלה. ארצות הברית של טראמפ היום, הוא שם על השולחן פרה, כן? הוא אומר, בוא נראה מה אתה עושה, מה הצד הבא שלך, כן? הוא אומר שהוא... אני לא יודע אם תסכים איתי, הוא עושה משהו מאוד קיצוני, אני עכשיו הולך לפלוש לפנמה. רגע, שנייה, בוא תבוא לשולחן, ואז אתה תשיג חלק ממה שרצית, וכבר אתה במקום משופע. הירדנים, המצרים, יש להם יציבות פנימית. הם רוצים מאוד להסכים את דברים.
היא יציבות פנימית, כן.
את נושא היציבות הפנימית, שהיא לא יציבה.
נכון, נכון.
שבסוף כל אחד בא למסע ומתן, לאו דווקא כמו משקיעים לבורסה. כל אחד יש לו גם עולם ערכי טיפה שונה, אמוני טיפה שונה, תרבותי טיפה שונה. איך את מגשרת על זה?
אני לא הולכת עכשיו, אפרופו דרך אגב הפודקאסט של טל אוריה, היכולת לשנות את מושגים ומונחים וערכים של האויבים שלי, הם אחד לא באחריותי, שתיים, אני לא מחכה לזה יותר, אוקיי? חיכינו, לא יודעת, נראה לי מספיק זמן. האנשים שנדבחו בעוטף בשבעה באוקטובר זה אנשים שיומיים קודם עוד דאגו לפלסטינים בצד השני. אני לא מחכה לשינוי בתפיסה הערכית הפלסטינית. זה לא שם. אני מחכה לנסיבות, זה נקרא בשפת המסע ומתן ל-ripe moment, לבשלות במערכת. בשלות במערכת, ואני כרגע מצטטת תיאוריות מאוד ידועות, תיאוריית זארטמן, ripeness theory, מ-conflict management ל-conflict resolution. שני דברים צריך שיהיו. אחד, window of opportunity, מה זה חלון הזדמנויות? משהו קרה שפתח אפשרויות אחרות, דינמיקות אחרות, שבעה באוקטובר, בהחלט אירוע כזה, חילופי הנשיאות בארצות הברית, אירוע כזה, העובדה שהעולם, איך שהוא לא מדבר אלינו, אפשר לנו לפעול, אפשר לנו, עובדה, אפשר לנו לפעול בצורה מאוד 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 אגרסיבית מול אויבינו. יש לנו, היו לנו הרבה, ובמזרח התיכון, איך תמיד אומרים, תמיד יש חלונות של הזדמנויות שנפתחים ונסגרים. והשאלה, ופה אני מפנה אותה על הצופים, שזה הרכיב השני שצריך בשביל בשלות כדי להגיע להסדר, זה האם הצדדים במצב הקיים הקיזו מספיק דם?
ו?
אני לא יודעת. אני לא יודעת לענות לך על זה. אני לא יודעת אם הישראלים, אני אומרת את זה עם כאב, הקזנו מספיק דם? כי אתה הרבה פעמים שומע גבוהה גבוהה בתקשורת, וזה חטופים, כמה חשוב, כמה חשוב, אבל בסופו של דבר, בני אדם חיים פה, חיים טוב, אני לא רואה אנשים שהם עכשיו יוצאים נגד, למעט קהל מאוד ספציפי, וגם אותו מייחסים לתפיסה פוליטית לצערי, ולא משהו אחר. נקראים אנשי קפלן, כאילו זה משהו רע, אני לא יודעת למה. שוב, regardless, להאם אני מסכימה איתם או לא, אוקיי? אנחנו, הרבה אנשים פה אומרים לך, אני חי אחלה חיים. ופה אנחנו נופלים. ואני מהאסכולה שאומרת, חבר'ה, מדינת ישראל היא צעירה, שברירית. אני חייתי בגולה, אני יודעת מה זה לחיות מיעוט כאורח במדינה אחרת. הישראלים לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. מדינת ישראל מאוד מאוד שברירית, ואנחנו צריכים לעשות הכל לרבות חשיבה יצירתית בכל הערוצים, כמו שעשינו מבצע ביפר גאוני, ערוץ צבאי, זה, תביאו לי כזה מבצע ביפרי בערוץ המדיני. כי שם בסופו של דבר יהיה שקט לאורך זמן. המבצעים עושים לנו שקט, אתה יודע, לפרקים. אתם רוצים באמת שקט, צריך, חבר'ה, צריך להגיע להסכמות.
לב העניין, לי גם אישית מפריע בשיח הציבורי, אתם רוצים איזה חזון משיחי כזה של להשתלט על השטחים והכל, ואנחנו רוצים לחיות, ואני חושב שהשיח הזה הוא מאוד, רוב הציבור הישראלי, במיוחד בגיל שלי ושלך, פחות שם, כאילו הוא יותר, אני גם, תראי, זה גם לא עניין של לבוא בנקודת מבט צבאית נטו. אני פשוט מבין שהרבה מהפתרונות המדיניים, הם מתעטפים בהצטלה של פתרונות, אבל הם הביאו עליי אסון ואני יודע לצפות אותו, בגלל שאני מכיר את השחקנים. עכשיו, הייתי רוצה שנדבר בתור אנשים מבוגרים, ולא בתיוגים, אבל בגלל שהזמן שלנו טיפה קצר, מהליאזון קלטתי את האקסן פרנסי, את המבטא הצרפתי, ואת גדלת בין הגויים.
נכון. בין הלא יהודים, כן, אבל הם אחלה אנשים.
איך זה לגדול בצרפת?
אני יכולת להגיד לך שאני גדלתי בצרפת בתקופה שבה כל חבריי היו בני מיעוט, היו לי חברים איראנים, חברות בבית ספר איראנים, לבנונים, באמת מכל מדינות העולם.
שגדלת בחולון לפי איך שזה נשמע?
מה?
גדלת בחולון לפי איך שזה נשמע.
אז ואנחנו היינו חברים טובים, אנחנו כולנו חווינו את אותם אתגרים של לחיות כמיעוט ברוב, אבל אני חייבת להגיד שזה דרך אגב הדאונסייד של אירופה היום, שאנחנו התקבלנו בברכה, אני מעולם לא סבלתי מאנטישמיות בצרפת, אולי אנטישמיות במובן הטוב נקרא לזה, תמיד אם אתה יהודי אז אתה חכם, אתה עשיר, אתה רוצים את קרבתך, זה המציאות שאני גדלתי בתוכה, יש לי המון משפחה בצרפת והם חיים טובים מאוד, הבעיה היא לא של האוכלוסיות היהודיות במדינות אירופה, אלא לסיביליזציה האירופאית שממש מדרדרת, אבל כך גם קרה לאימפריות נופלות. זה... אנחנו צריכים לדאוג, לנו.
זה מאוד מעניין אבל שאת אומרת שאת מיעוט במדינה זרה. כשהרבה יגידו לך, אולי לא בישראל, אבל בחוץ, שאתם אזרחים צרפתיים, מידת מסוימת, וכמו זה הגישה הצרפתית גם, כן? שבסוף
נכון.
המדינה חילונית נכון. והמיעוטים. ועדיין הרגשתם כמו מיעוט במדינה זרה, אפילו שנולדת שם. זה מאוד...
הרגשתי מאוד את זה כי אני יהודייה, וכי הזהות היהודית היא חלק ממני. גדלתי כיהודייה, גדלתי במשפחה מסורתית, יש לי משפחה, מה שקרה, משפחה מורחבת שלי חרדים, כאונם חרדים שגדלו באירופה, זה לא חרדי שישראלי, אבל אני אורח, כי אני יהודי, אני לא כמו כולם, זה לא, אבל זה לא משהו רע, בסדר? כי אירחות היא יפה מאוד, זה לא משהו רע להיות אורח, רק ההבנה הזאת שאתה אורח, זה ההבנה שלא נמצאת לישראלי הממוצע, אני מניחה, כי לא חושבים, אתה יודע, אתה נולדת לישראל, גדלת בישראל, אתה, זה הבית שלך, החוויה של לחיות, לגדול במקום שהוא לא שלך, זאת חוויה שמצד אחד, אם אתם מעריכים אותך טוב, זה מצוין. אם לא מעריכים אותך טוב, מקווה שיש לך לאן ללכת, והנה מדינת ישראל. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה בצפון צרפת, 12 דורות המשפחה שלה ביישוב, בכפר הזה שהיא גדלה בו, שהיא חיה בו, והיא אמרה לי, לך יש מזל, לך היה לאן ללכת. אני עכשיו, כאילו, אני מבדת את הציוויון הצרפתי שלי, ואין לי לאן ללכת, אין לי, 8 דורות אנחנו פה. זה באמת לאבד את הבית מבחינתה. אז במובן הזה של ההשתלטות של הנרטיבים של האחים המוסלמים והכוחות וכוחות לא ליברליים שמנצלים פלטפורמה ליברלית בשביל להשתלט על המדינה, זה משהו שהוא ברור, צבי חזקאל מדבר על זה הרבה שנים כבר, כן, זה אתגר זה לא פשוט.
להבנה של איך מקומות שגדלת בהם נראים היום בעצם, ועם ההבנה הזאת מה את אומרת לישראלים היום? תשמחו ממה שיש לכם, יש מחיר הפסד, או מה את אומרת להם?
אני אומרת קודם כל, תפסיק להיות צודק. בוא נתחיל להיות חכמים. צודקים סבבה, אתה צודק, עשו לך, לקחו לך, אני מבינה, באמת, אני שם, אני חלק, אוקיי, מעגלים שלי נפגעו, אני מבינה. אבל כדי שדברים כאלו לא ישנו בעתיד, אנחנו צריכים להיות חכמים, ולא רק צודקים. החכמים... זה להיות מסוגלים לעבוד בכמה ערוצים במקביל, זה להיות מסוגלים לעמוד שם ושיתיחו בנו דברים שאנחנו לא מקבלים ולא מסכימים, ולדעת לתת תשובות ענייניות, ולא מה שנקרא, we are leaving the building, כי אנחנו לא מסוגלים לשאת את הדברים שאומרים עלינו. זה צריך להיות שם, ויש כאלה שעושים את זה יפה מאוד היום, אוקיי? לצערי, הם לא נציגים של הממשלה, הם אנשים אינדיבידואליים, היום יש את הפלטפורמה הזאת קיימת, מה עם מדינת ישראל? שתעשה את הדבר הזה בצורה מוסדרת וכחלק מהבנת מכפיל הכוח כדי לשמור על המדינה הזאת. זה מה שהייתי רוצה. נשים, זהו, נשים. אנחנו צריכות לנהל את המדינה הזאת.
חברים, זאת התובנה הכי חשובה לדעת היום, ואני ממליץ בחום. ונסע סיימן. תודה רבה.
תודה רבה על הזמן. תודה.